את המשך לימודנו בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. והננו בעיצומו של מאמר ראשון בפסקה א' בדברי הפילוסוף, והגענו לעמוד ד'. בשורה הראשונה, אז תעלנה בידך. כן, מדובר פה על ההדרכה של הפילוסוף. במה מלך כוזר צריך לעסוק? הוא צריך לעסוק בפילוסופיה. כלומר, העיסוק האינטלקטואלי, כשעניינו לדעת את האמת, זאת היא מטרת החיים. זה שיטתו של הפילוסוף. ויחד עם זה, יש הנחיה של הפילוסופים להיות מוסריים. מדוע צריך להיות מוסרי? כי אדם שאיננו מוסרי, קשה לו גם להגיע אל האמת. וקצת דיברנו בפעם שעברה על הבדל שיש בין היהדות לבין הפילוסופיה בנושא הזה, שלפי הפילוסופיה, הקשר בין המוסר לבין האמת הוא קשר של הכנה, אבל לא קשר מהותי, מה שאין כן לפי היהדות, שזהו קשר מהותי, עד כדי כך שלא יצויר חכם שאיננו צדיק. טוב, בואו נמשיך אם כן בהנחייתו של הפילוסוף. אז תעלנה בידך מידות ההסתפקות והענווה והכניעה וכל מידה טובה, ואיתן הערצת הסיבה הראשונה. כלומר, התחליף הפילוסופי לתפילה זו הערצה. התבוננות כזאת. כן, הציפייה, איך קרא לזה אפלטון? הציפייה באידאות. כן, או אצל אריסטו, ההרמוניה של הגלגלים, של הספרות. כן? איתן הערצת הסיבה הראשונה, שתעריצנה. לא למען תכוננך רצון ותסיר מעליך קצפה, שהרי אין בפילוסופיה לאלוהים לא רצון ולא כעס, כי אם למען תוכל להידמות לשכל הפועל. כלומר, על ידי כך, אתה מוציא את השכל מן הכוח אל הפועל, ואז אתה מגיע למצב שבו לבחור תמיד באמת. לתת לכל דבר את תאריו הראויים לו, ולראות כל דבר כמו שהוא באמת. כי כל אלה הם מתכונות השכל. וכאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת, אל תחוש באיזה מין ממיני העבודה אתה עובד לאלוה, או איך תתפלל ואיך תשבח, באיזה דיבור ובאיזו לשון ובאילו מעשים. ואם תרצה, בדה לך דת לשם העבודה וההערצה והשיבוח. ולמען התנהגותך אתה במידות טובות, והנהגת ביתך ובני ארצך בהן, אם מקובל אתה עליהם. או, קח לך לדת את אחת החוקות השכליות, שהונחו על ידי הפילוסופים בחיבוריהם, ושים מגמתך וכוונתך זיכוך נפשך. אם כן, יש פה דבר מאוד ברור, שהמסורת הדתית איננה דווקאית. העיקר, זיכוך הנפש. אם זיכוך הנפש מושג על ידי התנהגות, של פילוסופיה דתית פלונית, או פילוסופיה דתית אלמונית, אין זה משנה כל כך. בסופו של דבר, העיקר הוא זיכוך הנפש. כן. הקריטריון, מה שמביא לזיכוך הנפש. אז זה עניין של הערכה. יש חברה שבה יש צורך בקפיצה לגובה 2 מטר כל שבוע, וזה מה שמזכך את הנפש, ויש חברה אחרת שהם זקוקים לאכול חסה ביחד. נכון, זה ניתוח של הצרכים החברתיים. אגב, אנחנו רואים את זה שהדתות הן תואמות גם את האופיים התרבותיים של החברה שבה הן מופיעות. זה הפילוסופיה, או הפילוסופיה הדתית, כמו שקוראים לזה. כן. מה זה ספר הכוזרי? אתה שואל. ספר הכוזרי זה ספר נפלא שהוא אחד מיסודות היהדות. כלומר, כמו שאמר הגאון מווילנה, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. כתבו רבי יהודה הלוי לפני כ-900 שנה. חשבתי שהוא שואל מה זה ספר הכוזרי. סליחה, לא הבנתי את השאלה. אתה שואל מה זה השכל הפועל. השכל הפועל, הסברנו את זה בשיעור הקודם. היית בשיעור הקודם? השכל הפועל זה מושג בפילוסופיה הדתית של ימי הביניים, זה מין פרשנות לדברי אריסטו, זה כמין ישות אלוהית שהיא פחות או יותר זהה עם החוכמה העולמית. כלומר, ככל שאני לומד יותר, אני יותר ויותר הופך להיות חלק מאותה חוכמה, ואז אני הופך להיות חלק מהנצח. בסדר? זה מה שהם אמרו. אני קצת קיצרתי, כי בפעם שעברה עשינו תרשימים והסברנו מאיפה זה משתלשל, אבל באופן כללי זה הכוונה. למשל, כשתפוח נופל מן העץ, הוא נופל מן העץ לפי איזה חוקים? חוקי הגרביטציה. שמי גילה אותם? ניוטון. האם החוקים האלה היו נכונים לפני שניוטון גילה אותם? התשובה היא שכן. זאת אומרת, חוקי ניוטון היו חלק מן החוכמה הקוסמית. הגיע אנגלי אחד, ניוטון, ראה תפוח נופל, אמר וואו, זה משהו מעניין, עשה מזה חוק. זאת אומרת, הוא התאחד עם החוכמה שכבר הייתה כתובה בספר של העולם. אם ניוטון יהיה סופר חכם והוא ידע הכל, הוא והחוכמה העולמית יתמזגו. בסדר? בבקשה. גם ברמב״ם זה נמצא, כן, כן. כן, הרמב״ם אומר את זה במפורש. טוב, אנחנו... לא, לא. אתה מתחיל לשאול שאלה, מהי שיטת הרמב״ם ביחס לתכלית האדם? אבל זה ידרוש מאיתנו לימוד מיוחד, לימוד שיטת הרמב״ם, שזה דורש בכל זאת קצת יותר מאשר הרחבה של 2 דקות, ולכן אינני יכול להתייחס לשאלה זו. בסדר? טוב, איפה היינו? אז אם כן, לפי השיטה של הפילוסוף, בעצם יוצא שהמצוות, זה חשוב שתהיינה מצוות, זה חשוב שתהיינה הנחיות, אבל זה יכול להשתנות. כלומר, זה לאו דווקא. וזה בניגוד לשאלה של מלך כוזר, שאמר מהו המעשה הרצוי. רצוי משמע שיש מעשה ספציפי ולא מעשה אחר. אספר לכם בהקשר הזה סיפור שקרה לפני כ-40 שנה. סיפור אמיתי. אבל לפני שאני אספר את הסיפור, אני צריך קצת להסביר מה השיטה המקובלת בהינדואיזם ביחס לשאלה הזאת. האם לפי מה שמקובל בהודו, במיוחד בדת ההינדואיסטית, האם יש חשיבות למעשה זה דווקא, או שאפשר גם מעשה אחר. העמדה המקובלת בהודו היא בדיוק כמו העמדה שמתוארת כאן לפנינו אצל הפילוסוף, שאפשר לזכך את הנפש כך, אפשר לזכך את הנפש כך. כלומר, בעוד שבמערב, אם אתה שייך לדת א', אתה לא יכול להיות שייך בו זמנית לדת ב', במזרח, לעומת זה, מאוד מקובל שאדם יהיה נאמן לשלוש דתות, 2 דתות, לפי הנטייה הנפשית שלו. כלומר, אין שם קנאות דתית. כן, בעל נפש יצא את כולם וכו', אבל אין שם מה שנקרא קנאות דתית, כלומר, ההחלטה שמעשה זה הוא זה שצריך לעשות, ולא מעשה אחר. וזה מאוד שונה לפי זה מן היהדות, מן הנצרות ומן האסלאם. היה חכם אחד בהודו בתחילת המאה ה-20, ושמו שרי או שרי הורובינדו. שמעתם עליו? שמעת על הורובינדו? לא. דרך כלל הייתה תקופה שהוא היה מאוד פופולרי, היום פחות מכירים אותו. שרי הורובינדו היה הודי שגדל, שחונך באנגליה. בדומה למהטמה גנדי. אחרי כמה שנים של השכלה מערבית, הוא החליט לעשות תהליך של חזרה אל השורשים, חזרה בתשובה כזאת, לחזור להינדואיזם. והוא התעמק מאוד בשורשים ההינדואים שלו, וגם הקים איזה מין זרם בתוך העולם ההודי, הקים מנזרים שהולכים לפי השיטה שלו, דרכי מדיטציה מיוחדים וכו'. ואחד מהדברים שהוא טוען בספרים שלו, והוא כתב הרבה ספרים, ספרים שכתובים באנגלית בשפה מערבית על השיטות ההודיות, ואחד הדברים שהוא אומר זה שכל הדתות זה כמו אגמים. בכל אגם ואגם יש השתקפות אחרת של קרני האור, אבל העיקר זה קרני האור, האגמים הם רק דרכי קליטה שונים. זה בדיוק מה שאומר כאן מלך כוזר, מה שאומר הפילוסוף למלך כוזר, נכון? מה? אתה אומר שיכול להיות סתירה. טוב, זו השאלה שתשאל בהמשך. עכשיו, במלחמת העולם השנייה, כשהייתה מלחמה בין כוחות הציר לבין בעלות הברית, אורובינדו אמר שהגיע הזמן של המלחמה האחרונה שתכריע בין הטוב לבין הרע. הסיפור הוא לא היה לפני, הסיפור שאני הולך לספר זה לא הסיפור שעכשיו אני מספר. יש שלבים שונים. כן, אז במלחמת העולם השנייה הוא אמר, הגיע הזמן של ההכרעה האחרונה בין הטוב לבין הרע. אחרי המלחמה, כשכוחות בעלות הברית ניצחו את הנאצים, שאלו את אורובינדו, תגיד, האם הטוב ניצח את הרע? ענה, צריך להמתין כדי לתת תשובה לשנת 1967. תחכו. טוב. בינתיים, אורובינדו מת. אבל ידידתו, שקראו לה בשם האם, זה הכינוי שלה, האם או האמא, ניהלה את המנזר שלו בהודו, ובשנת 67 הגיעה מלחמת ששת הימים. באותו מנזר היה קצין ישראלי, שכאשר שמע שיש מלחמה בישראל, החליט שהוא מיד נוסע לארץ, עוזב את המנזר, יוצא כדי להילחם. אבל לפני שהוא עזב, הוא הלך לבקש את ברכתה של האם. ואז האם הניחה, זה היה בערך לפני כ-41 שנה, הניחה את ידיה על ראשו, ואז, או שתאמינו שלא תאמינו, רוחו של אורובינדו התגשמה דרך הפה שלה ושמעו את הקול שלו שאומר, כל העמים משקרים חוץ מעם ישראל. עד כאן הסיפור. בסדר? מה? לא, היום אני לא יודע מה קורה עם הקצין הזה, אני מכיר את האדם ששמע את זה מפיו של אותו קצין. כן. בסדר? זאת אומרת שיש לפעמים איזה מין חידוש כזה שפורץ במציאות, מישהו שבא אחרי מותו ואומר זה כך ולא אחרת, או זה התמודדות דומה למה שיש כאן. כן, ואני חוזר פה לכוזרי. כללו של דבר, אחרי השיגך את הידיעה הכללית של הדברים לפי אמיתתם, בקש לך זוך הלב ככל אשר תוכל, ואז תגיע אל מבוקשך, שהוא ההידבקות ברוחני ההוא. זאת אומרת, בשכל הפועל, ואז ייתכן, כי הרוחני ההוא ינבא אותך. ויודיעך תעלומות על ידי חלומות אמיתיים וציורי דמיון נכונים. שימו לב לשוליות של הנבואה בסיפור. כלומר, הנבואה היא איזה מין תופעה פרפסיכולוגית, שייתכן שמתלווה אל המשכיל, אבל היא באמת שולית. ייתכן כי ינבא אותך. אבל לא זאת המטרה של השכלתך. הייתי אומר, זה רק איזה מין קישוט לנוי. כן? חזה להצטרופה. כן, מה אתה אומר?
אבל זה שכאילו, אפילו ייתכן שנבואה, זה לא אומר שכאילו,
לא סותר את זה, לא, כי המשמעות של המושג נבואה פה, הוא מושג, הייתי אומר, פואטי. זה כמו שפתאום אותו פילוסוף גם יכתוב שיר. תהיה לו השראה. וההשראה הזאת תתרגם בסגנון של הנביאים, אבל זאת לא הנבואה במובן של גילוי הרצון. ודאי שלא. למרות שזו אותה המילה. עד כאן ברור? טוב. מה עושים עם זה? זה טוב, זה לא טוב, כל מה שאמר הפילוסוף? הכל מצוין. לא, באמת, אין שום דבר רע, כמעט, במה שאומר אומר הפילוסוף, מלבד זה שהעולם קדמון או דברים כאלה. מה? הבעיה של הפילוסופים אינה במה שהם אומרים. הבעיה היא במה שהם לא אומרים. כלומר, מה שחסר כאן. כלומר, מה שאתה מציע לי, אתה הפילוסוף, אתה מציע לי לחיות חיי עיון. מי לא רוצה לחיות חיי עיון? זה מאוד מעניין. מה, מתמטיקה זה לא מעניין? פילוסופיה זה לא מעניין? זה מעניין מאוד. השאלה האם זה פותר את בעיית הקיום האנושי או לא? והתשובה היא שלא.
הבעיה שלו הייתה מעשיך אנחנו...
נכון, לכן מלך כוזר לא דוחה דברי הפילוסוף. הנה, אמר לו הכוזרי,
מה? מה זה בעיית הקיום האנושי?
מה המשמעות של חיי? בסופו של דבר לא קיבלתי תשובה. כי הרי אני לא עשוי, אם הייתי מחשבה בלבד, אתה צודק, אבל אני לא רק מחשבה. יש בתוכי עוד כוחות נפש שאינן באות לידי ביטוי, אינן באים לידי פרנסתם על ידי השיטה שהפילוסוף מציע. זה הכוונה. כלומר, אם אני אהיה אנתרופולוג, ואני אשאל את עצמי, מה זה האדם? לא אגיע למסקנה, האדם זה פילוסוף. כן, תשאל את קלוד לוי שטראוס, כן, ממציא אנתרופולוגיה. תשאל אותו, או נגיד ניקח אנתרופולוג מן המאדים. איזה יצור כזה, איזה עם האנטנות, כן? ירוק קופץ, עושה בזיק. כן? הוא קופץ לכדור הארץ כדי לעשות דוקטורט באנתרופולוגיה. אומרים לו, יש לך משימה, תגדיר לי מה זה האדם. מה שברור זה שהמסקנה שלו לא תהיה האדם הוא פילוסוף. אלא בתוך האדם הוא יגלה שישנה קבוצה קצת חריגה של אנשים שתוכן חייהם הוא העיון, והוא קורא להם פילוסופים. אבל זה לא מגדיר את האדם באשר הוא אדם. אם כן, העיקר חסר מן הספר, זאת הבעיה של הפילוסופיה.
והפילוסוף חושב את הבעיה הזאת?
הפילוסוף מתעלם מן הבעיה הזאת כי הוא אליטיסט. כלומר, לא אכפת לו. כן, מה אתה אומר? ותחסרו מעט מאלוהים, אתה צודק. אבל מי זה, על מי נאמר ותחסרו מעט מאלוהים? על הפילוסוף בלבד? זאת השאלה. הרי שם דוד המלך מדבר על האדם. האדם מכללו. לפי דברי, לא, כי לפי דברי הפילוסופים, יש קבוצה קטנה מתוך מיליארדי בני אדם, של איזה 15 אנשים בערך, אולי 30 אנשים, שהם יודעים מה זה האדם. כל השאר זה סוג של קופים מלומדים. כן. מה זה נכון? אז בסדר, נגיד שזה נכון, אבל אז יוצא שהעולם חסר משמעות. אתה עוד לא הסברת לי מהו האדם, ואני רוצה לדעת מהו האדם. מה כתוב בברסלב? בחסידות אתה אומר, הצדיק זה האדם. אבל דווקא בחסידות אנחנו רואים שיש משמעות לכל החסידים. החסיד דבק ברבה, ומתוך כך יש גם משמעות לקיומו. אצל הפילוסופים זה לא כך.
אתה אומר שכל מי שמשפיעים על זה, לא שווים?
לפי הפילוסוף? לפי הפילוסוף, האדם היחיד ששווה להתאמץ להיות כמוהו, זה הפילוסוף. אין משמעות מחוץ לפילוסופיה. כלומר, מחוץ לחוג מאוד צר של סגנון מסוים של זהות אנושית. מובן? כן.
מה שאומר הרמב״ם בהקדמה שלו למשניות, שכל תכלית העולם, אם היה משוגעים העולם היה...
נכון.
זאת אומרת, גם הרמב״ם אומר
שנכאורה... אתה דן פה בשאלה אחרת, והיא, מהי דעת הרמב״ם?
לא, זו אותה שאלה שהוא שואל לגבי הצדיק. האם הרמב״ם שיטתו כמו שיטת הפילוסופים, שיש רק קבוצה מאוד קטנה של...
אתה שואל, האם שיטת הרמב״ם כשיטת הפילוסופים? כלומר, שאלתך, אני חושב שאתה תודה בכך, דנה בשאלה מהי דעת הרמב״ם. אמת או לא?
בנקודה הזאת.
עכשיו, כדי להבין מהי דעת הרמב״ם בנקודה הזאת, נצטרך לעשות מחקר. וזה ידרוש מאיתנו יותר משתי דקות. ולכן איננו יכולים, עם כל חפצנו הרב, להתעסק בשאלה הזאת. בסדר? אני כאן לומד, משתדל איכשהו להבין מה אומר רבי יהודה הלוי. לאט לאט. טוב, כי אם אני אגיד לך מה דעת הרמב״ם, יתחיל פה ויכוח. ואז לא נגמור. אנשים יגידו בנו ללמוד כוזרי. אמר לו הכוזרי, רואה אני דבריך נכוחים. זה לא בצחוק, זה באמת. כל מה שאמר הפילוסוף הוא דבר מעניין מאוד. אך אינם נאותים למה שאני מבקש. כלומר, אתה לא עזרת לי לפתור את שאלתי. מה הייתה שאלתי? מה המעשה הרצוי? מה אתה עונה לי? אין דבר כזה מעשה רצוי. בוא נבדוק. אתה בעצם טוען שהנחת היסוד של שאלתי היא לא נכונה. בוא נבדוק. שערי, יודע אני כי נפשי זקה. אני כבר עסקתי בפילוסופיה לפני שבאת. אני התעניינתי בכל מיני שאלות של אמת וכו'. לא חידשת לי. וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה. כלומר, אני רוצה להיות אדם טוב במונחים פילוסופיים. ובכל זאת, הלא הוגד לי כי מעשי אינו רצוי אם כי כוונתי רצויה. יש איפה בלא ספק מעשה הרצוי מצד עצמו, לא מצד כוונת עושהו. מה זה הוגד לי? איפה?
חלום.
בחלום. בחלום. החלום הזה, תגידו לי, היה או לא היה?
לא היה.
זה פיקציה ספרותית שהמציא רב יהודה הלוי. אז על ידי פיקציה ספרותית דוחים שיטה פילוסופית שלמה? זה צחוק מעבודה. מה?
אמרנו שמה אדם משתנה בדעות.
דבר נוסף, הרי הוא אומר, הדבר הזה לא מוכיח. מה זה מוכיח? אני לא חלמתי את החלום הזה. וגם אם הייתי חולם אותו, מי אמר שאפשר לסמוך על חלומות? ברורה השאלה שלי? אתה איתי חיים. אתה, מה, רצית שאני אסביר את הרמב״ם, לכן אתה כבר לא רוצה להקשיב. כן? אני חוזר פה על שאלתי. איך הכוזרי דוחה את הפילוסוף? הוא אומר, לפי דבריך אין דבר כזה רצוי, מעשה רצוי, אני חלמתי שיש. עכשיו אני שואל אותך, האם זה משכנע אותך? הטיעון הזה. אני יהודי במאה ה-21, קורא ספר הכוזרי, יש לי שאלות באמונה, אני לא יודע אם הפילוסופיה נכונה, היהדות נכונה. פתאום אומרים לי, אתה יודע, איך אתה יודע למדוע הפילוסופיה זה לא נכון? כי מלך כוזר חלם שזה לא נכון. חוץ לזה שאני לא יודע אם החלום הזה היה בכלל, כי זה כנראה פיקציה ספרותית של רב יהודה הלוי, וחוץ מזה, גם אם המלך באמת חלם, אז מה? בגלל חלומות נדחה שיטה שכלית? הבנת את השאלה שלי? יפה. כן, בבקשה.
יש פה איזה שיטה שכלית, כי הפילוסוף פתח את דבריו במילים לא
היה כמו
רצון.
נו.
הוא אומר שגיליתי שיש.
גיליתי שיש רצון, איפה הוא גילה? אבל איך הוא גילה את זה? תחושת בטן, על תחושת בטן, או חלום. אתה תדחה את כל הפילוסופיה? כלומר, ממתי תחושת בטן דוחה משהו בכלל? זה כמו הרבה פעמים אתה מדבר עם מישהו, אומר, תשמע, זה לא משכנע. מה זה לא משכנע? יש לך טענה נגד או אין לך טענה נגד? בוא נבדוק. כן, אבל תחושת בטן זה לא רציני, לא ככה עובדים. יש כאלה שזה רציני אצלם, אז הם לא נכנסים לבית מדרש. כן, בבקשה, אבישי.
אני באמת חושב, הוא אומר, חלום תחושת בטן, זה לא משהו
שאנחנו המון שמשתנה עליו, לפעות שזה קרה לאדם אחד, לא לאמון. אולי
בעצם החלום פה, זה
רק מייצג, זה נצא איזשהו מטאפורי
של התגלות. כי בעצם החלום,
הפרויקט דלה,
כן,
אבל מי אמר שהתגלות הזאת הייתה? אתה פה מדבר על התגלות,
מניין? אני אומר, זה
בעצם
מייצג,
ואז
זה...
כן. כן, אבל החלום הזה לא היה. אבל החלום הזה הומצא על ידי רבי יהודה הלוי. זה לא סיפור אמיתי.
כן, אבל בעצם התשובה שלו. הוא אומר לך שאם הוא כבר הגיע לחלום אמת,
לפי
שהטענה של
הפילוסופים,
שברגע שאתה מגיע...
אני מוכן, הוא הגיע לחלום אמת, אבל מי אמר לך שהיה בכלל כזה חלום? החלום הזה הוא עובדה היסטורית? לא, אז הוא לא עובדה היסטורית. אז איך אתה יכול לשכנע אותי שהיהדות אמת על סמך חלום שאתה בעצמך ממציא? זה מזכיר לי את ספר המורמונים. כן? שממציא לך כל מיני סיפורים של אלף לילה ולילה, וזאת האמונה.
כן? אבל לפי הספר, לא?
מה לפי הספר?
זה מין סתירה כזאת?
מה? אבל מי זה הכוזרי הזה? זה דמות ספרותית. זה כמו סמלת השבת של חנלה. אז מי... מה? איך אני יודע שהירח מדבר? שהרי זה כתוב בספר סמלת השבת של חנלה.
אבל בתוך המציאות של הספר הזה, זה כן קיים.
אבל אני באתי להשתכנע מהיהדות, אני לא באתי עכשיו ללמוד ספרות יפה. אני לא בא עכשיו ללמוד סיפורים של עגנון, אני רוצה לדעת אם היהדות היא אמת או לא. ואתה מוכר לי לוקשים. כן, בבקשה. רגע, אז מה אתה רוצה להגיד? שזה משכנע את המשוכנעים? אז תודה רבה. אתה מתחיל להגיד משהו מעניין. אתה אומר בעצם יש דבר כזה חלום, יש חלומות, ואתה מלך כוזר לא אכפת, ואתה הפילוסוף לא אכפת לך מן החלומות שלי, אבל החלום הוא חלק אינטגרלי של נפש האדם, ובעולם של הפילוסוף אין מקום לחלום. אם אין מקום לחלום, זה לא מתאר את האדם, זה מתאר את הפילוסוף אבל לא את האדם. זה מסביר מדוע מסתמכים על חלום. זה אני מקבל את מה שאתה אומר.
הפילוסופים לא חולמים?
הפילוסופים לא חולמים, זה בדיוק העניין. הם רואים בחלום הפרעה.
לא, אבל כתוב בשורה הצפנה, והנה, על ידי חלומות אמיתיים.
כן, יכול להיות שגם יהיה לך חלומות אמיתיים. אבל, כן, אבל אצל הפילוסוף החלום הוא בעצם איזה מין נספח. זה כמו העטיפה של ספר. אתה קונה ספר, אז ייתכן גם שהמוכר יעטוף לך את זה. אבל זה עטיפה, זה לא העיקר.
זה אמיתי עצמי כי זה לא של הספר. כלומר, אם החלום...
לא, לפעמים יש... לא. לפעמים יש גם חלומות שאדם צופה את העתיד ורואה דברים שהולכים מתקיים. יש דבר כזה. אבל זה לא המרכז של החוויה האנושית. האדם לא נברא כדי להתנבא. האדם נברא כדי להשכיל. והשאלה אם זה נכון להגיד דבר כזה. תשובה, האדם זה לא מכונה שכלית. האדם יש משהו אקזיסטנציאלי בקרבו, שגם הוא תובע את נתינת משמעותו. וזה מלך כוזר בצדק אומר לפילוסוף, אתה את זה לא פותר. דבר נוסף, מה החלום של מלך כוזר אומר? כוונתך רצויה, אך מעשך אינו רצוי. ולפי מה שלמדנו כבר, זה חלום שכל אדם בעולם חולם אותו. אין אדם בעולם שאיננו רוצה אחדות בין עולם המחשבות לעולם המעשים. אלא שכמעט כל בני האדם התייאשו מלהגיע להישג בדבר הזה. ולכן חלק מבני האדם מחליטים להתנקז בעולם המחשבה, חלק מחליטים להתנקז בעולם המעשים, אבל תביעת האחדות עדיין נשארת בתסכולה. וזה בעצם מה שהוא אומר לו, הלא הוגד לי הדבר הזה. כי רוב בני האדם רוצים את האחדות הזאת, ואתה מלך כוזר, ואתה סליחה, הפילוסוף, מציע לי עולם של פירוד. וכאן יש שאלה על המסך. שלום לכבוד הרב. ישנו מכתב של רב חסדאי בן שפרות למלך כוזר. וממלכת כוזר הייתה קיימת. מדוע לא להאמין לחלום אם ממלכת כוזר הייתה קיימת? מדוע לא להאמין למי שהוא אמר שהוא שם לימון ומלח בכרוב אם יש כרוב בעולם? יש כרוב? יש כרובים? זאת ההוכחה ששמתי לימון על הכרוב. זה בערך מה שאתה אומר, רחמים היקר. אתה אומר לי שמאחר והייתה ממלכת כוזר, עובדה היסטורית, הייתה ממלכה כזאת, אז כל ספר שיכניס את מלך כוזר והפילוסוף בתור בעלי דיאלוג, זה הסיפור הזה הוא היסטורי. מה פתאום? לא, זה ברור שזה זה, זה, זה סיפורים של רבי יהודה הלוי. ריבונו של עולם, אתם לא מבינים? הוא אמר את זה בהתחלה. הוא אומר, תסתכלו כאן בעמוד א', נכון מה הוא אומר? ורבות מטענות, והנה רבות מטענות החבר היו לי לקורת רוח ביותן מסכימות עם דעתי. ואומר, ראוי הדבר כי יכתוב את הטענות ההן כאשר נתגלגלו והמשכילים יבינו. מה זה המשכילים יבינו? יבינו שזה דברים שלי, שאני משתמש במסגרת של הסיפור ההיסטורי שהיה עם מלך כוזר, בתור מסגרת ספרותית. טוב, מה זה אקסיסטנציאלי? סליחה על האיות. אקסיסטנציאלי? אני קורא מה שכתוב כאן, כי הוא אומר סליחה על האיות. הוא שואל מה זה אקסיסטנציאלי? הוא מתכוון לאקסיסטנציאלי, קיומי. קיומי הכוונה עולם של חוויות מיידיות שהן לא עוברות דרך הניתוח השכלי. בסדר? זה מה ששואל יאיר. אז זה, התשובה היא קיומי. בסדר? Existence זה הקיום. אז בפילוסופיה החדשה מדברים הרבה על זה שהאדם לפני שהוא מגיע להפשטות, הוא צריך קודם כל לראות איך הוא חווה את עולמו. כן, למשל היה אדם כזה לפני הרבה שנים, קראו לו איוב. היו לו צרות לאיוב. באו החברים שלו, אמרו לו, יש לנו הסברים לצרות שלך. יש לנו הסברים, כן? אליפז התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, כל אחד מנדב את ההסבר. הסבר זה שכל. מה עונה להם איוב? כואב לי. זאת אומרת, אתה מדבר איתי בחיטין, אני תובע אותך בחיטין, אתה מודה לי בסעורים. זה לא קשור לעניין. אני מדבר איתך על החוויה של הכאב, העובדתי, הפיזי אפילו שלי, שלא לדבר על הכאב הנפשי, ואתה נותן לי הסברים. הסברים לא עושים את זה פחות כואב. כן? זה הקושיה של איוב. כלומר, החשיבה האקזיסטנציאלית כופרת בקדימה של החשיבה האנליטית. טוב, מה?
לא
נותן
תשובה לגבי
הלמדת, אני
אאמין לה...
אני לא צריך להאמין לסיפור. הסיפור הזה סיפור שקרה לי. כלומר, החלום... של כוונתך רצויה אבל מעשך אינו רצוי, זה חלום שגם אני וגם אתה וכל אדם נורמלי חולם אותו. זה מה שהוא אומר לו. כלומר, זה שזה מובא פה בדרך הפיקציה הספרותית, זה כמו שאתה אומר, זה מטאפורה, אבל לא מטאפורה להתגלות, זה מטאפורה לתביעה פנימית. זה חלום נמוך אבל שורשי. נו, אז מה? מצוין, אז זה קושיה טובה. אם זה דבר פרימיטיבי וראשוני, זה טוב, זה קושיה טובה לפילוסוף. כן? אתה שואל את הפילוסוף, תגיד, מה אני עושה מחר בבוקר? הוא אומר, אתה יודע, יש גלגלים ויש כוכבים ויש מלאכים. כן, אבל מה אני עושה מחר בבוקר? לא יודע. אז בשביל מה הבאתי אותך? כן? כן.
בעצם זה
אומר שאני
יכול באופן עקרוני לטעון טיעון
שכלי
רציונלי מלא ומקיף, על פי תחושת בטן.
לא, 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 מה שאומר זה הפוך, תחושת הבטן שלי היא קושיה, זה שיש לי תחושות בטן, והתחושות בטן האלה הן אוניברסליות, כל בני אדם יש להם התחושה הזאת, ובשיטה שאתה מציע לפניי אין מקום לתחושה הזאת, זה חיסרון בשיטה, זה מה שאומר.
אולי
התחושה היא תחושה פסולה? היא תחושה פסולה, בסדר, אני מסכים, נגיד שכל בני אדם הם דפקטיביים. כל בני אדם הם פסולים. נגיד, נגיד, בסדר, נגיד כל בני אדם הם טיפשים, מטומטמים, בסדר, נקבל. עכשיו אתה בא כפילוסוף, מסביר לי מה זה האדם, ואתה לא מתחשב בעובדה שיש באדם יצר הרע, נטיות אפלות וכו'. אז הסברת לי מה זה האדם? לא הסברת לי. לקחת פינה של נפש האדם, את הפינה השכלית, ורק אותה הסברת. תילחם בתחושות, בסדר, אבל צריך לנקודת מוצא, התחושות. כלומר, אם כל בני האדם יש להם תחושות כאלה, זה סימן שזה חלק מהגדרת האדם. אני לא יכול להגיד לה, האדם זה מלאך. לא נכון, יש באדם חיה. אם אתה לא מסביר מה המקום של החיה שבקרבי, לא הסברת לי מי אני. אוקיי? ואצל מלך כוזר, אין מקום לחלק של האדם הנקרא דמיון. החלק הזה הוא רק נחשב לגורם מפריע, אבל עובדה, הוא חלק אינטגרלי. כמו שאמר פעם פרופסור בנוגרוס פה בהרצאה בצרפתית במקום הזה, הוא אמר שבעצם מה אומר המלך לפילוסוף? אומר לו, אדוני הפילוסוף, אני חולם. אומר לו הפילוסוף, אתה חולם? אבל אני לא חולם. סימן שגם אתה לא חולם. זה סוג של סמיות עיניים. כלומר, מאחר והחוויה של רוב בני האדם, איננה החוויה שלי, אני כופר במציאותה. זו אותה שאלה, למשל, האם הפילוסופים הם אשמים בזה שהם לא יהודים? תשובה, כן. ודאי שהם אשמים, כי היהודים זה מציאות. אז אתה צריך להתחשב בעובדה שיש קיום יהודי בעולם, ואתה צריך להסביר אותו. היה איזה גוי אחד בשם קליארקוס. קליארקוס היה תלמיד של אריסטו. קליארקוס מספר על פגישה, זה אחד העדויות העתיקות ביותר שיש לנו אגב בסגנון הזה, על פגישה בין אריסטו לבין יהודי. כן? יש הרבה אגדות כאלה, אבל פה זה, במקרה הזה זה סיפור אמיתי. קליארקוס מספר על זה שרבו אריסטו פגש יהודי חכם בשם שמעון. אולי שמעון הצדיק. כן, סביר, זה אותם השנים. וקליארקוס אומר שאריסטו מאוד התרשם מן היהודי הזה, ושהוא היה אדם כל כך חכם שהיה אפשר לחשוב שהוא יווני. שאפשר לחשוב שהוא יווני. טוב, מה זה אומר? זה אומר שהאופן היחיד שבו אריסטו מודד את ערכו של האדם, זה דרך התאמתו לעולמו הוא. אתה ממש יווני, אתה בסדר, אתה כמוני. כן, ואם אתה לא כמוני, אין לי מה ללמוד ממך. כן, זה סוג של סמיות עיניים. אז זה בערך מה שאומר כאן מלך כוזר לפילוסוף. אתה מודד את האדם בחלקיותו. כן. אתה שואל, אני חוזר על שאלתך, כי היא שאלה יפה. האם גם אצלנו זה לא ככה, שאם זה לא מתוך מערכת הערכים שלנו, אז זה לא שווה? תשובה, מהי מערכת הערכים שלנו? מה כולל את מערכת הערכים של היהדות? את הכל. נכון? איך אני יודע? מה הסיסמה של היהדות? שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. מה המובן של המילה אחד במשפט הזה? מקיף הכל. יוצא לפי זה שאין דבר שהוא עומד מבחוץ. זה המשמעות של המונותאיזם המוחלט. אם יש משהו שעומד מחוץ לעולמך, זה קושיה על אמונת הייחוד שלך. אתה מבין מה שאני אומר? לפי זה עבודת אלילים היא חלק מעולמי. מה זה עבודת אלילים? איך זה נקרא אצל חזל? עבודה? עבודה זרה, נכון? מה זה עבודה זרה? זה עבודת השם זרה. היא זרה לך, אבל היא עבודת השם. בסדר? היא חלק מהמכלול. מה יש ללמוד מהם? הוא הרבה דברים. למשל, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. נשאלת השאלה, מדוע היו עבודי עבודה, למה אבותינו היו עובדי עבודה זרה? אומר הרב קוק, פשוט מאוד. כי אם אבותינו לא היו עובדי עבודה זרה, היינו עובדים את השם דרך השכל בלבד. וכל כוחות הנפש, הפראיים, הבהמיים שלנו, הנפשיים שלנו, לא היו שותפים לעבודה הזאת. מה שאין כן אצל עובדי עבודה זרה, כשהם עובדים את האלים שלהם, הוא כמה אקסטזה, כמה כוחות גוף ונפש יש שם. אז הקדוש ברוך הוא עשה שנהיה קודם כל עובדי עבודה זרה. ועכשיו קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. מובן? אז לכן זה חשוב שיש עבודה זרה בעולם. כן? הרגע עושים עידון, כל מיני דברים. כן. כן.
עם ישראל כאילו אין תכונה ייחודית, אלא כאילו הם מאחדים את הכל באחדות ניסה. כלומר, לא כל דבר במציאות שאני רואה, אז אני ברור שאני
מקבל אותו. לא כל דבר במציאות אתה מסוגל תחילה להעלותו. אז אתה עתיד להעלותו. כמו שאמר התנא במסכת אבות, אל תהי בז לכל אדם, ואל תפליג לכל דבר שאין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. שים לב למוחלטות של הביטוי, אין. כל דבר יש לו משמעות, השאלה מתי ובאיזה מקום. השאלה היא מה עשו למערכים שאתה על פיו מדרג. מה זה התורה? יש מדרגות בתורה גם כן. יש אדם שיש לו תורה קטנה, יש אדם שיש לו תורה גבוהה. יש פה מספר שאלות. לא הבנתי איך סותרים טענות הפילוסוף מהחלום. לא סותרים. לא סותרים את טענות הפילוסוף, רק אומרים שהבעיה היא שמשהו לא מכליל. הוא לא מכליל בציור האדם שהוא מציע למלך כוזר את עולם הדמיון שלו. שחר שואל, עדיין למלך כוזר אין טענה רציונלית אלא אמוציונלית. הוא מחפש תחושה של אחדות. אולי אין באמת הוכחה נגד הכפירה הפילוסופית? נכון, אין שום הוכחה נגד הכפירה הפילוסופית. הכפירה הפילוסופית היא הגיונית. כל הבעיה, האם יש התגלות שבא להוסיף ממדים שהפילוסוף לא יכול להגיע אליהם? והתשובה היא שיש התגלות. מניין לנו שיש התגלות? בשביל זה יש ספר הכוזרי שמדבר על זה. האם מעליונות החלום על הפילוסוף אנו למדים שהרגש נעלה על השכל בתור אמצעי לעבוד את השם? לא. אלא אנחנו לומדים מזה שהרגש שותף לשכל בעבודת השם. אבל אי אפשר בגלל זה לכפור בערך של השכל. ודאי שזאת לא שיטתו של רבי יהודה הלוי. הבה נמשיך עכשיו. האם נכון יהיה להשליך עם טענת הכוזרי על הפילוסוף, על חולשת המדע בכלל ומדעי החברה בפרט? בכך שהם מתייחסים למד מסוים של האדם, אך לא מסוגלים לדבר מדעית על רבדים אחרים. לא, תלוי. יש אנשים שיש להם חולשה בזה שהם מסתכלים על צדדים מסוימים, ויש כאלה שהם כוללים. איש המדע, למשל, אם הוא אדם ישר, איננו סבור שמה שהוא מתאר הוא כללות המציאות. למשל, האם איש מדע שמתאר שקיעת חמה במונחים מדעיים, חושב שאין משמעות לדברי המשורר על שקיעת החמה? לא. הוא מודד קרינה, הוא מודד טמפרטורה, זה לא אומר שאין מקום גם לשירה נשגבה על הנושא. בסדר? כדאיתה בספר הקדוש, הנסיך הקטן. עכשיו, לגבי מדעי החברה, אני לא יודע. תלוי איזה מדעי החברה, דווקא אנתרופולוגיה, היא משתדלת לראות את האדם באשר הוא אדם. יש לעומת זה מדע מזויף, קוראים לזה הפסיכומטרי, שמודד מה אתה שווה. פעם שמעתי הגדרה מאוד יפה, מה מודד המבחן הפסיכומטרי? את היכולת שלך לעבור את המבחן הפסיכומטרי. שזה פחות או יותר מה שזה מודד. כן, לפי עולם של ערכים מסוים וכו'. טוב, הייתכן שאדם אינו חולם, אולי הפילוסוף אינו אדם? הגמרא אומרת שאדם שאינו חולם הוא רשע. יש רשע, אדם שלא חולם. למה הוא רשע? בגלל שהוא חי בעולם שהוא רואה, והעולם שהוא רואה הוא רע. כן? לא יודע אם שמעתם את החדשות. כל בוקר שומעים חדשות או קוראים בעיתון, רואים שהעולם רע. אז אם אתה לא חולם, סימן שאתה מסתפק במה שיש. אתה משלים עם העולם כמו שהוא, זה רשע. אוי. א', לא הבנתי עניין המונותאיזם המוחלט. ב', האם השם הוא מקיף או גם בפנים? וואו. המונותאיזם המוחלט, הכוונה שכדי שדבריך יהיו דברי אמת, הם צריכים להיות כוללים. שלא תהיה תופעה אחת במציאות, שלא תהיה כלולה בציור של הנפש. ולכן המונותאיזם המוחלט איננו יכול לומר שיש דבר שהוא בחוץ באופן מוחלט, כפי ששאלת. ב', לגבי האם השם הוא מקיף או גם בפנים, יעיין נא כבודו בליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה סמך ד', פסקה ג'. מונותאיזם? מונותאיזם זה אמונת הייחוד. מונו זה אחד, תאוס זה אלוהים, אל אחד. כן. מונותאיזם לא מוחלט, מה זה? מונותאיזם לא מוחלט זה למשל האסלאם. האסלאם אומר שיש אחד שהוא אלוה, ויש כל מיני דברים שהם מחוץ לו. מכיוון שהם מחוץ לו, הם צריכים להיכנע לו. הכניעה, זה שאני צריך להכניע מישהו, זה סימן שהוא לא כלול בציור שלי. אז יש פה איזה מין ויתור לדואליזם. בשניות, כן. האם אני יכול בקצרה לומר מה שהליקוטי מוהר"ן אומר בתורה סמך ד' אות ג'? לא. לא, אי אפשר. כן. וגם אפשר גם להפנות לנפש החיים שער ג', שגם שם מרחיב קצת בזה. טוב, בואו נמשיך בתוך הספר. רואה אני דבריך נכוחים, אבל אינם נאותים למה שאני מבקש, שהרי יודע אני כי נפשי זכה, וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה. ובכל זאת, הלא, הוגד לי, כי מעשי אינו רצוי, אם כי כוונתי רצויה. יש איפה בלא ספק מעשה הרצוי מצד עצמו, לא מצד כוונת עושהו. וכאן יש קצת הרחבה. כי אם לא כן, מה לנוצרים ולמוסלמים אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב, נלחמים זה בזה? אם כי כל אחד מהם עבד את האלוה מתוך כוונה זכה ונהג נזירות ופרישות וצם והתפלל, ויצא למערכה במגמה להרוג את חברו, בהאמינו כי יש בזה צדקות גדולה והתקרבות אל האלוה. ובהילחמם זה בזה, מאמין כל אחד מהם כי במותו יזכה לגן עדן, והלא הצדקת שניהם גם יחד נמנעת אצל השכל. טוב, זה לכאורה במבט שטחי ממש לא מובן. מה הקושיה שלו על הפילוסוף? הוא אומר, הנוצרים והמוסלמים לא מסכימים איתך. מה, זה לא קושיה? איזה מין תשובה הזאת. מה אתם הייתם עונים במקום הפילוסוף? לא מסכים איתם, נכון? אני לא מסכים איתם. אולי תקשיב מזה שאני הפילוסוף לא מסכים עם הנוצרים והמוסלמים, אה? זה בדיוק אגב מה שהוא עונה. אמר הפילוסוף, לפי דעתי הפילוסופים, אין, לא לזה ולא לזה, הרשות להעמיד את זולתו, שהרי שניהם בחמים בעבודתם אל השכל. אז אני לא מבין, ריאז, אני לא מבין. רבי יהודה הלוי הוא זה שכתב את הספר. הוא מביא טיעון גרוע, והוא דוחה אותו, זה עובד ככה. כנראה שהטיעון של רבי יהודה הלוי הוא לא טיעון גרוע בכלל. הוא מסביר, אתה רואה שרוב העולם הם לא פילוסופים, הם נוצרים או מוסלמים, לפחות בתקופתו. כלומר, מה שמניע אותם זה גורמים אחרים ממה שמניע את הפילוסוף. אם כן, אני רוצה משהו שיכלול את המניעים האלה. משהו שייתן לי מפתח כדי להבין מדוע העולם משתגע. ואתה הפילוסוף לא מסביר לי מדוע העולם משתגע. אז היו מלחמות, כן, המלחמות הגדולות, בימי רבי יהודה הלוי, דווקא ספרד הייתה זירת ההתגוששות בין שתי הדתות.
אני חושב שאלה, אם הוא רוצה את המלחמות, שיהיו הרבה אנשים שחשבו כמו נוצרות באסלאם. יש מיעוט פילוסופים.
הוא רוצה שהפילוסוף יסביר לו מדוע יש נוצרים ומוסלמים. ואין, אין לו הסבר. בעצם זה סוג של שיגעון, לא מובן. אז זה התעלמות מן המציאות. זה לא בכדי שבהיסטוריה הופיעו הדתות האלה והן נלחמות כמו שהן נלחמות. צריך להסביר למה. מה?
אמרנו שהרבה אנשים יודעים גם אם מסוימים. על פילוסופיה אתה מושלם.
זה לא מספק. זה לא הגיוני. עכשיו, יותר מזה, יש פה משהו שהוא... טוב, נראה אחר כך. כן, מה אתה רוצה?
אני חושב שזה
טענה לא טובה.
כאילו,
זה
ששני
אנשים
נלחמים
על
משהו, יכולים גם מיליון אנשים נלחמים על דברים פשוטים בעולם.
נכון. הוא לא מוכיח שהעולם, שהאמת היא אצל הנוצרים או אצל המוסלמים. הוא שואל מדוע התופעה הזאת קיימת. הרי אתה הפילוסוף רוצה להסביר לי את משמעות הקיום האנושי. אז אני רוצה להבין מה בקיום האנושי מביא לדברים האלה. ואת זה לא הסברת. ואם לא הסברת, סימן שהציור שלך הוא חלקי. אם הציור שלך הוא חלקי, אני לא יכול להיות נאמן לו. אז אני מסכים איתך שזה כל מיני שטויות שאנשים הכניסו לראש שלהם. אני שואל למה זה נכנס? כן? זו השאלה. אם נגיד למשל מיליוני אנשים רואים את המונדיאל, כן? עד כדי כך שזה משפיע על הכלכלה העולמית ועל הפריון, כן? ועל הפוריות. אז אני רוצה להבין, מהי הפונקציה שזה ממלא? כלומר, אם אנשים מסוגלים להתאמתם על כדורגל, אז זה לא יספיק שאני אגיד, כדורגל זה טמטום. אני צריך גם להבין למה אנשים הולכים על זה. ואם אני לא אסביר מדוע הם הולכים על זה, ומה אני יכול להציע שיענה על הדרישה שמניע את האנשים לשם, אני אקשל בטוח.
למה אתה
צריך להציע אלטרנטיבה לכל דבר כזה? יש אני מונותאיסט, אז אני צריך אלטרנטיבה לכל. לתת משמעות לכל.
למה הם הולכים על זה?
יש הרבה סיבות. הנוצרים, לא, יש לזה גם, אפילו הייתי אומר, הסברים פסיכואנליטיים מאוד ברורים לדבר הזה. מה שזה מייצג בתת מודע הקולקטיבי. כן, אפשר לעשות ניתוחים, וניתוחים נעשו גם בכיוון הזה. כן. כן. כן, כן, הגמרא אומרת כל ליצנות האסירה בא מליצנות עד עבודה זרה. צריך לצחוק על עבודה זרה, למה? זה דרך ההתמודדות שלנו. כלומר, זה לא שברצינות אין מה ללמוד שם, אבל לא רוצים שתלמד שם. זה הכוונה. אז זה בעצם השאלה שהוא שואל. עכשיו, יש בכל זאת פה מקום, אז למה בכל זאת הוא מביא כאן דברי הפילוסוף שדוחה דברי החבר? כי הפילוסוף בעצם הוא פילוסוף דתי, נכון? כלומר, מה הטענה של הפילוסופים בימי הביניים? שיש מה שנקרא פילוסופיה דתית. האם ניתן לגמד את הפילוסופיה הדתית למונחים של הפילוסופיה? כלומר, האם אפשר לגמד את הדת למונחים של הפילוסופיה הדתית? ואנחנו נראה שלא, אבל זה נצטרך בשביל זה את השיעור הבא. שלום.